שלום לכולם. היום במסגרת השיעור שלנו בשלושת השבועות, היום ראש חודש מנחם אב תשע"ז, אני רוצה יחד איתכם לעיין בחוברת מאמרים שיצא לזכרו של הרב חנוך בן פזי, זכר צדיק לברכה, לקרוא גם מהדברים שהוא אמר בשיעור ולהרחיב כיד השם הטובה עלינו. מי שמתבונן במגילת איכה שנקרא אם הקדוש ברוך הוא לא יבנה לנו לבית מקדשנו עד שבוע הבא ביום שלישי תשעה באב, אנחנו יודעים שאנו נוהגים, וכך נפסק להלכה, לקרוא במגילת איכה. במגילת איכה כותב ירמיה הנביא ספר קינות, ולמעשה פותחת המגילה במילים איכה ישבה בדד העיר רבתי עם, הייתה כאלמנה, רבתי בגויים, שרדי במדינות, הייתה למס. וכך הנביא מרחיב בפרקים, זה אחר זה, בפרק ד', פרק ה' האחרון, ושימו לב לסיומת של המגילה. הפסוק האחרון במגילת איכה, אומר הנביא, כי מאוס מאסתנו, קצפת עלינו עד מאוד. וכאן אני רוצה רגע לעצור ולקרוא לכם דברי גמרא בירושלמי. כי בידוע, אנחנו אומרים בסיומה של המגילה, לאחר שקראנו את הפסוק האחרון, כי מאוס מאסתנו, אנחנו חוזרים ואומרים שוב את הפסוק שקדם. הפסוק שקדם אומר הנביא ירמיהו, השיבנו השם אליך ונשוב וחדש ימינו כקדם, כי מאוס מאסתנו קצבת עלינו עד מאוד, וחוזרים ושונים, השיבנו השם אליך ונשובה חדש ימינו כקדם. יש לנו למעשה סוגיה בגמרא בירושלמי, במסכת ברכות, פרק חמישי, הלכה א' בדברי הגמרא, אומרת הגמרא בירושלמי, שכן מצינו בנביאים הראשונים, שהיו חותמים בדבריהם, בדברי שבח ובדברי נחמות. לא נכון לסיים בדברים רעים. לכן מאוד הקפידו כל הזמנים לסיים בדבר טוב. ואם כן, ממשיכה הגמרא ואומרת, אמר רבי אלעזר, חוץ מירמיהו, שחתם בדברי דורכות. אמר לו רבי יוחנן, עוד הוא בדברי נחמות אתה. ואמר, ככה תשקע בבל. לפי שהיה ירמיה חוזר ומתנבא על בית המקדש, יכול בחורבן בית המקדש חתם. תלמוד לומר, עד הן הדברי ירמיהו, במפולת של מחריביו, חתם לא חתם בדברי תוכחות. ונכתיב, היו דיראון לכל בשר, בעקומו עסקינן, והכתיב, כי מאוס מאסתנו, השיבנו תחת כי מאוס מאסתנו. כמו למעשה, אומר רב חנוך בן פזי, זכר צדיק לברכה, שמגילת איכה מסתיימת בשני פסוקים מאוד מאוד חשובים. כמו שהזכרנו, השיבנו השם אליך ונשוב וחדש ימינו כקדם, אבל כמו שאמרנו, הסיום האמיתי של המגילה, כי מאוס מאסתנו קצבת עלינו עד מאוד. כמו שאמרנו והזכרנו, בידוע שמסיימים בדבר טוב. כלומר, היה מתאים שהמגילה, מגילת איכה תסתיים בהשיבנו השם אליך ונשובה. ובאמת, אם לא נזכה לגאולה, אנחנו נשב שוב ונקרא איכה ונסיים בחזרה לפסוק, השיבנו השם אליך ונשובה. כלומר, היינו חזרה על הדבר הטוב, על התקווה, על הנחמה, על פתח של אור. אבל אנחנו לא יכולים להתעלם. המגילה מסתיימת במילים, כי מאוס מאסתנו, קצבת עלינו עד מאוד. יהי רצון שהדברים שנאמר יהיו לעילוי נשמתו. כמו שהזכרנו את הירושלמי, הגמרא בירושלמי אומרת, למעשה, שכל הנביאים הראשונים שהיו, חיו חותמים בדברי נחמה. אם זה ישעיה, דברי נחמות. נכון שיש בהם דברי תוכחה, אבל סיום את הדברים בדברי נחמה, לתת לעם השומע את דברי התוכחה, העוגן, אחיזה, במה להתנחם, לתפוס כוח, לאזור כוחות נפש, כדי להתקדם מתוך הגלות, מתוך החורבן, ולא להישאר באמירה של ייאוש, של חידלון, כי מאוס מעשתנו קצפת עלינו עד מאוד. אין תקווה, אין עצה ואין תמונה כנגד השם. מה עושים במצב הזה? איך יוצאים מכזאת אמירה חותכת, חד משמעית, שהקדוש ברוך הוא קוצף על עמו ואין שום נקודת תקווה. וכולם מתבוננים בתשובת הירושלמי, ומה אומר? הכוונה לסוף, כי מאוס מעשתנו קצבת עלינו עד מאוד, זה דבר טוב. השיבנו תחת כי מאוס מעשתנו. זה תשובת הירושלמי. אומר הרב חנוך, וכולם מתלבטים מה עומד כאן הירושלמי, הרי השיבנו זה הפסוק של לפני כן. יש מי שרוצה לומר שלכן תקנו לחזור ולומר השיבנו, כי זה הדבר הטוב. אבל באמת זה קצת קשה. מדוע הנביא ירמיהו סיים כך? גם אם אנחנו תיקנו לאחר מכן לומר השיבנו השם אליך ונשובה ולאחוז בדבר טוב, מדוע הנביא בעצמו לא אומר השיבנו השם אליך ונשובה ומסיים את נבואתו כי אם קצוף קצבת עלינו? כלומר, מה העניין? מה רוצה פה הנביא לומר? או אולי שמה נאמר שבתוך המילים כי מאוס מעשתנו קצבת עלינו עד מאוד יש תקווה גדולה? מה אתם אומרים? יש תקווה גדולה במילים הללו? בואו ניקח דוגמה. יש משל לאדם שבא לרופא, והרופא בודק ומגלה שמצבו, איך אומרים, בכי רע, אבל יש תקווה, ולכן הוא מכניס אותו לתוך משטר חמור מאוד של דיאטה, לתוך משטר חמור של נטילת תרופות. הוא מתנהג איתו בהקפדה יתרה, למשל שמובא גם בשם המאגי מדובנה, הקפדה יתרה מאוד. הוא בקושי מתיר לו לנוע מילימטרים ימינה ושמאלה, ואם הוא סוטה מן הדרך שבה הרופא נתן לו, הוא זועם עליו, הוא מקפיד עליו מאוד. לעומת זאת, נכנס חולה אחר, והחולה האחר, הרופא בודק ומבין שהחולה הזה אין לו תקווה. החולה הזה מחלתו היא סופנית, ולכן אומר לו, לך אכול בשמחה לחמך, עשה ככל העולה על רוחך, תהנה מהזמן שנותר לך חיי עולם הזה. בידוע אומר הפסוק, את אשר יאהב השם יוכיח. כשאנחנו נתקלים בדברי תוכחה באופן אינסטינקטיבי, יש איזה סוג של רתיעה מלקבל דברי תוכחה. שבו לעצמכם, לנפשכם, היזכרו נא במקרים שבהם קיבלתם תוכחה מהורים, מחברים, ממורים, מרבנים, מסתם אדם ברחוב. האוזניים באופן מיידי נאטמות, אנחנו מתחילים להתגונן ולהוכיח לעצמנו ולמוכיח שכנגדנו שהוא טועה ואנחנו הצודקים. האוזן לא פתוחה לשמוע, התוכחה לא מחלחלת פנימה. אם כן, אנחנו מאבדים משהו, את יכולת ההקשבה, את יכולת החשיבה, להתבונן רגע למתוכחה עצמה, לנפות ממנה את התחושות הרגשיות ולהתבונן בה בעיני השכל, שמה אולי יש דבר באמת בתוכחה הזו שיש לו שורש בעצמיותנו, בנפשנו. לכן את אשר יאהב השם יוכיח, תוכחת השם היא גילוי אהבה. אהבת עולם, אהבתנו. הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו. וכשם שכמו שאב מוכיח את בניו, את ילדיו, ועדיין אוהב אותם. אבל שעת התוכחה היא שעה לא נעימה, היא שעה כואבת, היא שעה שאדם היה מעדיף שלא תבוא. לכן, מה אומר הפסוק? כי מאוס מעשתנו קצפת עלינו עד מאוד, זה אומר שזה עבור משהו אחר. הקצב של הקדוש ברוך הוא נובע מתוך אהבת השם את עמו. אהבת השם את עם ישראל היא כל כך גדולה, שבפועל ביומיום הוכחה גלויה לעיני כל, שגם למי שעובר על דבריו, הקדוש ברוך הוא ממשיך להשגיח עליו ומשפיע לו את מה שהוא צריך בהתאם למעשיו, וגם מעבר לכך. כי אם בידוע, אם אדם היה חוטא בידו, והיד הייתה משתתקת מידית, אם אדם היה מוציא לשון הרע מפיו והוא היה הופך לאילם, מה היינו אומרים אז? ראו איך הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו למרות חסרונותינו הרבים ומאפשר לנו להמשיך את חיינו. הוא מחכה באורך רוח, כמו שאנחנו אומרים, ב-13 מידות ערך אפיים ורב חסד. זה חסד בעת הקדוש ברוך הוא כשהוא קוצף עלינו, הוא מוכיח אותנו, אבל מצד שני הוא רב חסד. יש בזה חסד בתוכחה, בקצף. לכן אומר הרב בן בזי, שמה שנאמר על ידי הנביא, קצבת עלינו עד מאוד, זה עבור הפסוק הקודם. זה עבור השיבנו השם אליך ונשובה, כי הקצב הזה אמור להאיר אותנו, לעורר בנו את התשובה. מעורר בנו את החשיבה. לעורר בנו את העצור לרגע. התבונן. רמזור אדום לפניך. לבד נמשיך ונשעות בדרכי החיים כאילו לא ירד דבר. בואו ונתבונן בהיסטוריה היהודית, בהיסטוריה של העם שלנו. כל מי שמנתח את כל התקופות כולם, זה בא גלים גלים. הנציב מוולוז'ין, שהוא מתאר את התקופות של עם ישראל, לפעמים אנחנו רואים שעם ישראל שקוע בגלות, ואין לנו כמו ימינו אנחנו שהם כל כך כל כך מוחשיים כדי להוכיח את דברי הנציב. עם ישראל כל כך טוב לו בגלות עד שהוא לא רוצה לעזוב אותה. נעים לו וטוב לו, הוא מסודר. אם זה בכלכלה ואם זה חיי משפחה וחברה והתחברות לאותה מדינה שבה הוא נמצא. לכן כשהאדם מתחבר אל הגלות, כשהגלות עוברת להיות אצל האדם אידיאל, כאשר הגלות עוברת אצל האדם להיות לכתחילה, אין ברירה, כי אם מאוס מעשתנו, קצבת עלינו עד מאוד. אומר הנציב מוולוז'ין, הקדוש ברוך הוא מכה בנו משום אהבתנו את הגלות. משום ששכחנו את הגלות. שכחנו שזה לא מקומנו הטבעי. שכחנו את מקורנו, את שורשנו, את יהודנו. לכן, שכחנו את ארץ ישראל. שכחנו שאנחנו לא נמצאים במקום הקודש, שהתרחקנו מעל אדמתנו, ואיננו יכולים לעלות ולהיראות. קודש שכחנו. אם כן, מה עושה הקדוש ברוך הוא? מביא מעוז מעשתנו, מביא את קצפו עלינו. וההיסטוריה היהודית מוכיחה את זה, בכל מקום ובכל זמן. אם זה פרעות, ואם זה גזרות, ואם זה רציחות, ואם זה אסונות אחרים, וגירושים, וגלות בתוך גלות, העיקר שלא נשכח לרגע שאנחנו לא חיים במקום הנכון, שאנחנו בגלות. גם בארץ ישראל. גם בארץ ישראל, למרות היותנו בארץ הקודש, עדיין בית חיינו ותפארתנו, בית מקדשנו חרב, וזו גלות, גלות רוחנית. והתבוננו ימינה ושמאלה על חיינו השוטפים, השוטפים בעם ישראל, וראו מדי פעם בפעם לצערנו הרב, בעוונותינו הרבים, אנחנו התרגלנו למצב והסכמנו ומסכימים שכך ימשיך להיות. אפשר לומר ריבן אל המקדש, ירציון יבני, אפשר לשיר, אפשר לשמוח, גם אפשר לשבור כוס בחתונה, אבל אחר מכן השמחה פורצת. ואנחנו שכחנו. אנחנו שוכחים את ייעודנו, מטרתנו והיותנו זקוקים להשראת שכינה במקום הקודש. והקדוש ברוך הוא מכה אותנו. מכה אותנו על שכחתנו, את ייעודנו, את תכליתנו. לכן, אומר הרב בן פזי, אנחנו שוכחים את הקושי? הקדוש ברוך הוא הביא עליהם רעידות, גלים חזקים. אז אם אנחנו אומרים, מאוס מעשתנו, קצבת עלינו עד מאוד, כמו שאומר הירושלמי, מה זה אומר לנו? זה אומר, אומר כך הרב חנוך בן פזי זצ"ל, זה הסימן הגדול ביותר של טוב. זה סימן שהקדוש ברוך הוא, ואני אקרא את דבריו, סימן שאתה לא מתייאש מאיתנו, וזוהי התקווה הגדולה שלנו. כלומר, זה שאתה מכה אותי, זה אומר שאתה מעוניין בי, אתה מכיר אותי, ואתה לא מתרחק ממני ומנתק ממני מגע. אב שאוהב את בנו מוכיחו ומכה אותו כשצריך, סימן לאהבתו. כי אם לא, הילד היה ברחוב והבית היה נעול. אין לו לאן לחזור. והאב לא מעניין. אב שמכה, אב שכועס, אב שקוצף, מראה בזה את חיבתו. איזו ראייה עמוקה צריכה להיות. איזה דבר עמוק צריך להיות בלב כדי להבין שהחורבן עצמו הוא נובע ממעשינו, אבל החורבן עצמו יש בו תקווה גדולה. ידוע, אותו סיפור מרבי עקיבא, שראה מקום בית המקדש חרב שועלים מהלכים בו והיה שוחק. השחוק לא היה למראה החורבן, כי לא שוחקים על החורבן. אלא ההבנה העמוקה של עוד יזהו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים. עצם המכה ממנה יבשע. קצבת עלינו עד מאוד, סימן שאתה אוהב אותנו עד מאוד. ממשיך הרב בן פזי ואומר, שמחנו כי מות עיניתנו שנות ראינו רעה, שהקדוש ברוך הוא מנחם אותנו בכפליים. אם סבלנו, העם שלנו, שעבר כל כך הרבה שמדות, כל כך הרבה קשיים, והקושי הגדול ביותר שיש לנו היום, יום יום מול עינינו ממש, הר בית השם שואלים ילכו בו, הלב כואב. לפעמים, אנחנו שוקעים בבית הפרטי שלנו, בגינה, בחצר, אבל העניין הוא שאנחנו צריכים בימים אלו לחזק ולהתחבר לגאולת ישראל. וגאולת ישראל אמיתית מתחילה אך ורק בבניין המקדש. יש גאולה, גאולה זמנית, גאולה שהיא על הדרך, או נקרא לזה תהליכי גאולה. ותהליך הגאולה הגדול ביותר, לאחר השואה הארורה, אנחנו כאן בארץ ישראל. כאן בארץ הקודש. אבל עדיין, אל לנו לשקוע בשמחת המציאות, אלא להבין שאנחנו כאן גלות בתוך גאולה. לא לחינם, רבים בדורנו אומרים וצודקים שאנחנו בעקבתא דמשיחא. זמן שלפני הגאולה, אבל עדיין רחק ממני מנחם משיב נפשי. עדיין אין לנו בית מקדש, עדיין לא עומדים כהנים בעבודתם ולוויים בשירם ובזמרם וישראל במעמדם. בא לנו לשכוח את הדבר הזה. אסור לנו לשכוח. בחיי המעשה, יש לנו בתים מלאים כל טוב. איש איש תחת ביתו, תחת תקרתו, ובחניה מכוניתו. בא לנו להיכנס לאותה תרדמת הנפש, ולהגיע לשכחת הגלות בתוך הגאולה. חוסר השלמות שלנו כאשר בית מקדשנו חרב. לכן ממשיך הרב בזי ואומר, נחלתנו נהפכה לזרים, אנחנו צריכים לחזור ולהזכיר לנו. הכאב על המקדש הוא לא רק מצד חסרונו, אלא זה צריך להיות כמו מחט שתקועה בבשרנו, וכל תנועה ותנועה דוקרת אותנו, כי בהר הבית יש שיקוץ שנמצא שם, ומוסלמים שונאינו עושים בו כרצונו. צריכים להתפלל, צריכים לעשות מעשים שיביאו לגאולה. וכשאני מדבר על מעשים, אני מדבר על תיקון החטאים שגרמו לגאולה. סליחה, לגלות. אם זה אהבת חינם, אנחנו נדבר בעזרת השם בלי נדר על שיעור, על קמצה ובר קמצה, נעיר כמה נקודות. כדי שנבין שזה לא סיפור של פעם, אלא סיפור של היום. ולמעשה, ממשיך הרב בן פזי ואומר, יש לנו מדרש מאוד מעניין, ויש הדרגתיות ביחס של הנביאים לבית המקדש. מדרש אחד אומר, ישעיהו אמר, בית קודשנו ותפארתנו היה לשריפת אש. שימו לב, תראו לביטוי, תראו את הסגנון של דיבורו של ישעיהו הנביא. בית קודשנו ותפארתנו, זה שלי. יש פה את המילת נו, שתי אותיות שמייחסות אותי לדבר. כמו אבינו מלכנו, לא אב מלך, אלא אבינו מלכנו. מכוניתי, אנחנו אומרים, זה הבית שלי, זה ביתנו. תחושת השייכות היא אישית, היא פרטית. והנביא אומר, בית תפארתנו, בית קודשנו. ותראו את הביטוי, זה התפארת שלנו, זה הגדלות שלנו, זה הכל שלנו, ותראו את ירמיה הנביא. ירמיה הנביא אומר, נחלתנו נהפכה לזרים. נחלתנו, זה שלי. והלב כואב כשאתה רואה את ביתך נחרב. בספר תהילים אומר אסף, ושימו לב לשינוי. באו גויים בנחלתך, טימאו את היכל קודשך. ראיתם את ההדרגה? מקודם זה היה תפארתנו, היה בית מקדשנו. ועכשיו, אומר אסף, זה בית קודשך, נחלתך. זה של הקדוש ברוך הוא, לא שלנו. כשהנביא רואה את חורבן בית המקדש בנבואה, הנביא ירמיה מקונן, מקונן במילים כל כך חזקים, אבל צריך לומר את האמת, למרות כל מה שאנחנו קוראים, מי שהתנגד בעיקר לירמיהו זה היה המלך וחבר מרעיו, אלו שנהנו ממנעמי השלטון. העם ורובו הגדול דאב ליבו וכאב ופחד, אלא שלא היה בידו לעשות משהו. וזה לא ירמיהו לבד. ירמיהו נביא, נביא העם, נביא השם שמדבר אל העם כנגד השלטון. נציגו של העם היהודי אשר בירושלים. עומד ומדבר על המושחתים, והעם מפחדו מפני המלך וחייליו מסתתר בחורים ובסדקים. אבל כבר בית המקדש הפך להיות נחלתנו. זה כבר לא משהו, זה לא שייכות, אלא סוג של נחלה. כן, יש לי נחלה במקום כלשהו. כן, זה גם חשוב. אבל זה רק נחלתנו. מבית תפארתנו, מבית קודשנו, זה הופך להיות נחלתנו. נחלה שמיועדת להיות שלי, אבל אני לא יכול לגעת בה. אסף כבר הופך את זה לנחלת השם. יש פה התרחקות, יש פה פתיחת פערים גדולים מאוד בין העם היהודי לקדוש ברוך הוא. שייך לקדוש ברוך הוא, לא לנו. לכן, תקנו חכמים לומר בסוף מגילת איכה, למרות שהקצף מגלה את האהבה, את הקרבה, את האכפתיות של הקדוש ברוך הוא מאיתנו, כאב הכועס על בניו, תקנו חכמים לסיים בהשיבנו השם אליך ונשובה. ואתם יודעים למה אנחנו צריכים לחזור אל השם ונשובה? כי לחזור אל השם, זאת הנחלה האמיתית. זה המקום שבו אנו יכולים לבנות ולחזק ולהאדיר את מקום הקשר בינינו לבין הבורא יתברך. וכך ונשובה. נחזיר עטרה ליושנה. נחזיר את אותם ימי הפאר שבית מקדשנו ותפארתנו ישוב על מקומו כבראשונה. אנחנו אומרים, ובני ירושלים עיר הקודש במהרה בימינו, אנחנו רואים, יבנה בית המקדש במהרה בימינו. איך? ותל חלקנו בתוכניך. התורה שלנו שאנחנו לומדים היום היא תורה שהיא כים שאין לו סוף. אבל התורה, כפי שהיא היום, יש בה הרבה יותר נסתר מאשר הנגלה. בשל מעמדנו הרוחני, בשל חסרון מציון תצא תורה. ודבר השם ירושלים. חסרונה של הסנהדרין, של לשכת הגזית. חסרונם של תלמידי החכמים יושבי לשכת הגזית ששכינה שורה ביניהם ומכוונת דעתם אל האמת הצרופה. דבר השם היוצא מקודש הקודשים, בין שני הקרובים. אם אנחנו אולי נשאל, אם כן, מה בידינו לעשות? זו המציאות, אנחנו חיים בעולם כזה, עולם גשמי. אני רוצה אולי להפנות את ליבנו למאמר שמופיע בספרו של הרב דסלר, מכתב מליהו. אצלי זה בכרך ב', במאמר שפותח ומדבר על תשעה באב. מביא שם הרב דסלר משנה באבות. והמשנה במסכת אבות אומרת, כך היא דרכה של תורה. פת במלח תאכל, ומים במסורה תשתה, ועל הארץ אתה ישן, וחיי צער אתה חי. אם עשית כך, אשריך בעולם הזה, וטוב לך לעולם הבא. ובאמת, אם מתבונן לדברי המשנה, דעתי, למעט סימן שאלה אחד גדול, לא נבין שום דבר. האומנם, כך דרכה של תורה? האם אי אפשר להגיע להשגות בתורה, להבנה בתורה, אלא אם כן אתה אוכל פת במלח בלבד? ומים במסורה ועל הארץ לישון? האם חיי הצער הם אלו שגורמים כדברי המשנה לאשריך בעולם הזה? שאלו כל אדם הנזקק לבריות, או כדי שאוסף אוכל מפחי האשפה. האם הוא מאושר בעולם הזה? לכאורה המשנה לא מובנת לחלוטין. אלא באמת, מביא שם הרב דסלר לדברי רב שמחה זיסל, זכר צדיק לברכה, שאומר, אדם שלא חווה את החוויה של פת במלח תאכל, לא מבין את המשנה. אדם שלא ישן על הארץ, או אדם שלא שותה מים במסורה, לא מבין את כוונת המשנה, וכמה שננסה להסביר לו, הוא לא ירד לעומק הרעיון של המשנה. כי באמת, כך לא חייבים ללמוד תורה. אלא המשנה באה על דרך הפשט לומר, שגם אם הגעת לשלב כזה, אתה לא מפסיק ללמוד תורה. אבל באמת, לימינו אנחנו, חוויית החורבן, חוויית היציאה לגלות, שריפת הבית הגדול והנורא אשר שמך נקרא עליו, רחוקה מהבנתנו, מתחושותינו, ואיך אנחנו נתבונן ונתעורר לתשובה. כי מאוס מעשתנו, קצפת עלינו עד מאוד, השיבנו השם אליך בן השורה. איך נתעורר לתשובה? כי הקצף של הקדוש ברוך הוא היה בחורבן הבית. מה, אנחנו לא רוצים שהקדוש ברוך הוא יקצוף עלינו היום כדי שנתעורר. אלא, חובה עלינו. בימים הללו, כשנכנסנו עליהם תשעת הימים, כמו שהזכרנו כבר, שההלכות והמנהגים, למעט מהיום והלאה, עד לאחר תשעה באב, אם לא ייבנה המקדש לבינתיים, יהפוך ליום של חג ומועד, צריך כל אדם ואדם למעט בכל מה שלא נצרך ודאי, ובכל ספק, למרות שכך לא הלכה, אלא מצד החוויה, מצד החיבור לרעיון, להחמיר ולמעט. לא לחפש כל מיני דרכים להקל. נכון, אפשר. יש מחלוקות, יש דעות שונות, בין קהילות אשכנז, עדות הספרדים. אז נכון שהספרדים, השנה, כן? עוד ממשיכים לאכול בשר, כי הם מקפידים לא לאכול רק בשבוע שחל בו. אז יש להם בשבוע הבא הראשון שני לא לאכול בשר. אבל מה יהיה רע ליהודי בעדות הספרדים, שלא יאכל בשר גם השבוע? עצם ההמעטה, עצם החוויה, פת במלח תאכל, צמצם. מים במסורה תשתה. התבונן בשפע שיש לך ותיזכר באותם יוצאי לגלות שגם מים לשתות לא היה להם. תשתה מים, לא מיצים. סתם, לא בגלל שחייבים, אלא כדי לעורר בנו את התפיסה החווייתית, את הרגש, את התובנה שמשהו חסר. החיים לא יכולים להמשיך בשגרתם. לכן, באותה נקודת תפיסה, מאותה נקודת אחיזה, של פת במלח תאכל ומים במשורה תשתה ועל הארץ אתה ישן, בכותרת היא, שנה את מציאות היומיום שלך בפרט בתשעת ימים הללו, כדי שתוכל להתפלל מכל הלב, מתוך כאב אמיתי, ולירושלים עירך ברחמים תשוב. כדי שתוכל להתבונן על מהות חייך, על אהבת הבריות שלך. וכבר דרשו דורשי רמזים, אב ראשי תיבות, אלול בדרך. כן, נתעורר עכשיו. לא לחכות לסליחות של אל, של אלול. אלא כבר עכשיו, בנקודות שהביאו לחורבן, להתעורר לתיקונם. וכולנו, לא נעים לומר, כולנו לוקים בזה. בפרט בעניינים שבין אדם לחברו. זו כוונת המשנה. כך נראה לי לעניות דעתי. לומר לנו צמצם, תמעט, מי שנכנס אב, ממעטים בשמחה. הקדוש ברוך הוא יושב ובוכה על היכלו שחרב, ואומר וי להם לבנים, שיגלם אביהם מעל שולחנו, ווי לאב שיגלה את בניו מעל שולחנו. הקדוש ברוך הוא מצטער ובוכה, אבל כך גרמנו אנחנו בעוונותינו הרבי, ומה שנותר בידינו זה להיות זוכים ברבים, לזכות בעניינים הדרושים. הזיכוי בא לא רק מצד הזיכוי שזכית בדבר כזה או אחר, אלא זכך עצמך באותם הדברים שהביאו לחורבן. אומר הנביא ומסיים, השיבנו השם אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם, את מגילת איכה, בפסוק, כי מאוס מעשתנו, קצבת עלינו עד מאוד. איזו נחמה עצומה. ובמינים אחרות, אבינו שבשמיים, קצפך שיצא עלינו בחורבן ביתך, ביתנו, ומאהבה. מאהבה כשם שרופא קורט רגלו של חולה על מנת להציל את שאר גופו. יהי רצון שנתעורר בתובנות אמיתיות, שנדבק באהבת ישראל, שנרד לשורש הרעיון במיעוט שבשמחה, ונשמח במיעוט. כי צריכים לשמוח, גם אם קצף עלינו הקדוש ברוך הוא, זה בא מתוך אהבתו הגדולה לעמו ישראל, ומתוך אהבה גדולה זו, נזכה אנחנו, בימינו אלה, כן יהי רצון, לגאולה קרובה, גאולת הנפש, גאולת הגוף, גאולת הקודש, ויחד נשמע קולו של משיח, עולה ובוקע, בוקע הרקיעים, מרעיד שמיים, יחד עם אליהו הנביא, שיבוא ויבשר, הגיע זמן גאולתכם.